טוב לכל המאזינים. נקרא את סיפור חייו של רבנו מהולדתו בעזרת השם עד יום פטירתו, ובין הקטעים נשמיע מוזיקה. שנת תפקוף נון בית 1972, רבנו בן 20 שנה, והיה גר רבנו זן במדוודביקה, כמו שאמרנו, וגם שם הייתה דרכו לצאת בכל פעם אל השדות ואל היערים והתבודד עצמו שם הרבה מאוד מאוד. זו הייתה הנהגה נפלאה, והוא הציע את ההנהגה הזאת לכל אחד מאיתנו ואמר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, וזה הדבר הכי קשה לעשות, הכי קל והכי קשה. סך הכל לצאת למקום שאף אחד לא יפריע לך, לנתק את עצמך מהעולם, לנתק את עצמך מהמחשבות על כל ענייני העולם הזה, לנתק את המוח, ממש זה אי אפשר לתאר את התענוג שאדם מרגיש כשהוא מנתק את המחשבות שלו מכל ענייני החומר, מענייני העולם הזה, ויושב שעה כמו שרבנו הציע, שעה לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, רק ממש, לא לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס למוח, כלום. אדם ינסה את זה ויראה מה הוא ירגיש, אי אפשר לתאר את התענוג הזה, ומי שטעם את הטעם הזה לא ירצה להפסיק מזה לעולם, שום דבר, הוא לא יחליף את זה בכלום. רבנו אמר, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. תארו לכם מה זה כולל, מה שהוא אמר מעל הכל, מכל ההנהגות האחרות. גם אם האדם אין לו מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יושב רק חושב על הקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר נפלא. לחשוב על כל מה שאתה רואה, אם זה בלילה, כוכבים, ירח, אין סוף מעל הראש שלך, כל זה הקדוש ברוך הוא, כוח אין סוף, כל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בצורה הזאת, להלביש את עצמו בכל המציאות, כל מה שאתה רואה זה הכל לבושים, כביכול תחפושות שהקדוש ברוך הוא התלבש בהם כדי להתגלות אליך, כי אין סוף, אין לו שום צורה, אז הוא התלבש בדברים האלה כדי להתגלות אליך. ואדם יכול לשבת בהתבודדות, כל מה שהוא רואה לחשוב, הנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בצורה הזאת, כל מה שהוא שומע זה הקדוש ברוך הוא מנגן לי את הניגון של הבריאה, ציוז הציפורים, כל מה שאנחנו קוראים להם רעשים כביכול, כל מה שהוא שומע, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנגן את הניגון של הבריאה. שעה הזאת שאדם עושה את זה, פשוט מאוד הוא מקבל חיים חדשים, הוא מתנתק מכל ענייני העולם הזה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, למקור החיים, חי החיים, ומקבל משם חיות נפלאה. הוא יוצא טעון עם מטען נפלא של כוח, של שמחה, של נשמה חדשה. במרחק של 210 קילומטרים בערך מעיר מדוודיקה, איפה שגר רבנו, שכנה עיר שנקראת דשיב. והיה גר שם איש צדיק מפורסם, רבי יודל, שהיה תלמיד מובהק של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, והיה חתן של הצדיק הקדוש רבי לב מטרסטינץ, שהיה מהתלמידים של הבעל שם טוב, והיה איש נורא מאוד, צדיק גדול, הסתלק על הים בדרך נסיעתו לארץ ישראל, באונייה הוא הסתלק אותו החותן שלו, רבי לב מטרסטינץ. זה היה החותן של רבי יודל, שעליו אנחנו מספרים את הסיפור עכשיו. רבי יודל היה גר בדשיב, 210 קילומטרים ממדוודיקה, איפה שגר רבנו גר. הייתה לו ישיבה ותלמידים, היה רב. והחותן שלו, קראו לו רבי לב מטרסטינץ. ואז אמר החותן שלו, אותו צדיק, אם היה חתני רבי יודל עמדי, לא היה מניח אותי להסתלק כאן על הים. כאילו הוא הרגיש שהוא גוסס באונייה. וקודם שהסתלק, הושיטה חיה אחת מן הים את ראשה, והלכה נגד הספינה, אולי זה היה לוויתן, אולי או משהו מהחיות האלה, מהדגים הגדולים. ונפלה אימה וחרטה גדולה על האנשים מהספינה, שלא תהפוך את הספינה. פתאום מדובר על ספינות של הימים ההם, לפני 200 שנה. צריכים להבין שזה משהו מעורער, מכה קטנה, ספינה מתפרקת. ולבש הצדיק הקדוש רבי לב, כן, זה את הטלית והתפילין שלו, ועמד מול לוויתן הזה, ונכנס לתוך הים ונעלם מיד, אותו לוויתן שבא להתנגח בספינה. והוא השאיר צוואה, רבי לב הזה, כשהוא ייפטר, כן, אמרנו שהוא גסס אז בספינה, כשהוא ייפטר, שיניח אותו על דף אחד לשוט בים, זאת אומרת, איזה רפסודה, יפסימו אותה לרפסודה, בים, זה מה שהוא ביקש לצוואה. ותכף מיד כשהוא נפטר, אז אותו אנשי הספינה שהוא נפטר על הספינה, הניחו אותו באיזה רפסודה קטנה, קשרו אותו והשאירו אותה בתוך הים. והרפסודה הזאת צפה ולאט לאט הגיעה לאיזה נמל, וראו עליו, מעל הראש שלו עמוד של אש. וכשאנשי העיר ראו שאיזה רפסודה מגיעה לחור ועמוד של אש עליה, כל אנשי העיר יצאו לראות, לקבל את פניו. באותה העיר שהרפסודה הגיעה, היה שם חכם אחד, אחד מהרבנים של אותה העיר, וגם כן כתב צוואה. בצוואה שלו הוא כתב שלא ייתנו, לא יניחו אצלו שום ברנס. זאת אומרת, לא יגברו לידו אף אדם, ישאירו כאילו קבר פנוי לידו, עד שיגיע איזה חכם מארץ פולניה, ויראו שיש עליו עמוד של אש, אז יגברו אותו אצלו. על כן, כשראו כל אנשי העיר את העמוד הזה, עמוד של אש, על אותה רפסודה, הבינו שלזה התכוון הרב שלהם, על כן יצאו ללוותו וקברו אותו ליד החכם. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלום אל רבנו, וביקש אותו שיקרב את בניו, יקרב את בניו אליו, לרבנו. וכן היה שכמעט התקרבו כל בניו לרבנו, בפרד התנו, הצדיק הזה רבי יודל, שעליו אנחנו מספרים. ואז אותו רבי לב בא בחלום, כשבא בחלום לרבנו, הוא גילה לו סוד נפלא. הסוד הזה כתוב בליקוטי מורן, חלק א', סימן צדיק ו'. מה הוא גילה לו שם? דע, כי יש קבלה בידי. כשיש מחלוקת על איזה צדיק, נופל מחשבה זרה, מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר. ומחמת שרוצה לעלותה, על פי שאינו מעלה אותה, משבר בכוח הרצון כל בעלי המחלוקת. כן, זה מה שהוא גילה לו בחלום. והצדיק המפורסם רבי יודל זל, הייתה לו, כן, זה החותן של אותו רבי לב שסיפרנו עליו עד עכשיו, הצדיק המפורסם רבי יודל זל, היה לו בעיר דשי ועדה שלמה של עובדי השם, כן, הוא היה ראש ישיבה, ואחד המיוחד מאנשי הדתו היה צדיק הקדוש רבי שמואל אייזיק, אחד מהתלמידים שלו, שהיה אש לועטת בדבקותו בו התברך, והייתה דרכו להתפלל בהתלהבות עצומה, וכן שאר עובדי השם המתמידים עצומים היו נמנים בחבורתו, ובעדתו שהנהיג.
אני האחרון שנשאר, נותרתי אדם כשהייתי מספר, כיכר הלחם אצלך בתפריט ואצלי תמיד תחת לכרית ומרות השליחים. לדור המדבר בלי מנוחה אני נבנת ורק הזיכרונות בקרון כיוון אחד אני האחרון שנשאר חוזר עכשיו אל מחוזות העבר הדשא הזה ירום
והנה, סיבב השם מתברר סיבות לטובה, שאברך אחד עיקר ערך מאוד, קראו לו רבי בר, שבא מכפר הסמוך למדוודוויקה, רבנו היה גר במדוודוויקה, כפר ליד זה היה גר רבי בר, אברך, צעיר שהיה אחרי החתונה, התחתן, רבי בר, וישב סמוך על שולחנו, על שולחן חותנו בעיר דשיב. כן, הוא היה גר ליד כפר, ליד מדוודיקה, איפה שגר רבנו, התחתן הבחור הזה, ועבר לגור אצל ההורים של אשתו בעיר דשיב, העיר ששם הייתה הישיבה של רבי יודל. ומאחר שהוא היה ירא שמיים גדול ועובד השם, על כן תכף ומיד התחבר עם חבורת הצדיק המפורסם רבי יודל זל, כן הצטרף לחבורה שלו. וכשהגיע העת שהוא צריך לשוב עם זוגתו על שולחן אוויר, כך היה נהוג ככה, שהחתן והכלה הולכים כמה שנים, היו מתחתנים צעירים, אז היו כמה שנים הולכים אל ההורים, חיים אצל ההורים של הכלה, אחרי זה כמה שנים חיים אצל ההורים של החתן. אז הם התחילו ככה שחיו אצל ההורים של הכלה בעיר דשיב, כמה שנים, ועכשיו הגיע הזמן לעבור חזרה לכפר שליד מדוודיקה, איפה שרבנו גר, ששם גרו ההורים שלו. אז כשהוא הגיע הזמן שהוא היה צריך לעבור, והרי הוא למד בישיבה של רבי יודל, הזהיר אותו רבי יודל ואמר לו, תראה, אני מבין שאתה עכשיו חוזר אל מקום מגוריך הראשון, שזה ליד מדוודוויקה, ויש שם אדמור צעיר, כוונה לרבנו, תיזהר, למען טובתך הנצחית, אל תיכנס אליו כלל, אל תתקרב אליו, אל תדבר איתו. ככה מזהיר אותו רבי יודל את התלמיד שלו, את רבי בר. אתה חוזר שם על האזור ההוא, איפה שגר האדמור הצעיר הזה, אבל תזהר, אל תקרב אליו. והרבה לדבר עם הרבה בכמה מיני לשונות, לא להיכנס אל רבנו, והבטיח לו רבי בר שהוא לא ילך אצל רבנו. ומחמת גודל אהבתו, שהייתה לו עם הצדיק המפורסם רבי יודל זל, כן, אותו רבי בר התלמיד שלו, נכנסו הדברים בליבו, וכשחזר אל הכפר הסמוך למדוודוויקה, לא נכנס אל רבנו כלל, לא הלך לשמוע אותו. בקיצור, תפס פינה, התרחק ממנו. והיא, כי ערכו לו שם הימים, ועבר עליו מה שעבר כאשר עובר לכל אלו הנכנסים בעבודת השם יתברך, שיש להם עליות וירידות, ובפרט שהתגברה עליו העצבות והמרה שחורה, שזה כמה שנים אחר חתונתו ועדיין לא נפקד בזרע של קיימה, וכל זה היה מבולבל מאוד, אותו רבי בר, ובפרטיות שכל ההתעוררות לעבודתו יתברך שקיבל מהצדיק המפורסם רבי יהודל, עכשיו הוא היה גם רחוק ממנו, הייתה בדרך הריסה, בלי צמצום וגבול כלל, וכל עבודתו הייתה בריבוי אור. צריך לדעת שזה דבר הכי מסוכן שיכול להיות בעבודת השם, שיש רבנים, כמו שרבנו פה, כמו שכתוב פה, שרבי יהודל ככה נהג עם התלמידים שלו, היה מטיס אותם לשמיים, מעיף אותם, מעלה אותם, ואחרי זה יש גם צניחה, אחרי כל עלייה יש ירידה, וכשבאה הירידה, בן אדם כבר מתמוטט, מאבד את כל החיות שלו, ואין. צריך להיזהר, רבנים, כשמכניסים חיות בתלמידים, ומעלים אותם למעלה למעלה, צריך בתמתינות, בדרגות, וגם לתת מצנח, להכין להם את המצנח, כי הרי סוף סוף יש ירידה. אז כשאדם, אתה מעלה אותו למעלה, 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 ולא דואג לו למצנח, אחרי זה הוא נופל, נופל למטה ומתרסק, וזהו, ככה זה בעבודת השם. צריך לדעת, יש עליון וצריך להכין את התלמיד לירידה, ולדעת לנחות יפה לאט, להתכונן לעלייה הבאה, אבל צריך תנחיתה. אבל אותו רבי בר למד אצל רבי יהודל, שהיה מקובל, ואת התלמידים שלו הוא טיס למעלה והם עפו, אבל בנחיתה לא היה להם מה לעשות. אז אותו בחור כבר היה מדוכא מהירידות שלו, ולא ידע איך לאכול את הירידה, איך, או מה עושים, והיה מבולבל מאוד מאוד. ובפרט שהיה משתוקק מאוד לקום בחצות לילה. הוא רצה לקום בחצות לילה, כמו הצדיקים, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, לעשות תיקון חצות, ועשה כל מיני פעולות ולא עלתה בידו. לא הצליח לקום בחצות לילה. מה הוא עשה? שכר נוכרי אחד שיבוא כל לילה להעיר אותו בחצות. וכן היה. ובא הנוכרי הזה והעיר אותו. אחרי שהעיר אותו, הלך הנוכרי, חזר למיטה לישון. וראה שאין זו עצה. על כן ציווה אותו את הנוכרי, אמר לו, אתה לא זז מפה, כשאתה מעיר אותי מהשינה, עד שתראה אותי התלבשתי והכל, אחרי זה תלך. וככה עשה. והיה לו מזה בלבולים, וכל מיני דברים עברו עליו, והיה מבולבל ומיואש, בכל הסיפור, רצה לעשות עבודת השם, לקום בחצות, לא הלך לו, הכל הלך בדרך לא נעימה. וראה שאין זו עצה, ובכל זה התבלבל, והיה לו בקביעות כאב ראש, והיה לו ייסורים גדולים ממש, עד שכמעט יצא מדעתו. ומחמת שרבנו זל כבר היה מפורסם לצדיק קדוש ונורא בכל סביבות מדוודביקה, פעם אחד הוא תפס אומץ לעבור על דברי הרב שלו, רבי יהודל, שאמר לו לא ללכת לרבנו, היות שעוברים עליו כל כך הרבה איסורים ומרירות וספקות וצרות, שינסה לראות מי זה רבנו. וכן עשה. הוא בא אל הקודש פנימה, והתחיל לספר לפני רבנו את צערו הקשה, שאין לו ילדים, וכל הבעיות שלו בעבודת השם, שהוא לא מצליח לקום חצות, וכל הסיפור, המרירות שעוברת עליו, סיפר לפני רבנו. אמר לו רבנו דבר פשוט, תן צדקה. אין לך בנים, כי אין לך ילדים, תן לי צדקה. אמר לו, אין לו לתת צדקה, הוא היה עני מרוד. אמר לו רבנו, זה טוב. אז שתהיה לך אמונה במקום צדקה, כי אמונה נשב כמו צדקה, כמו שכתוב באברהם אבינו. והאמין בהשם, והשבה לו לצדקה, אז שיהיה לך אמונה חזקה, ואז תזכה שיהיה לך ילדים. כאמונה בגימטריה בנים. אחר כך סיפר לפני רבנו זל את כל ליבו וכל מה שעובר עליו, ורבנו זל החיה אותו מאוד מאוד בדיבורים, בדיבורים של רבנו, כל אחד יודע מה זה הדיבורים של רבנו, איזה דיבורים מחיים, איזה דיבורים מנחמים, איזה דיבורים שמעוררים, דיבורים של תקווה והתחזקות, עד שנסכם בדעתו אחרי כמה דקות שהוא יושב את רבנו ושומע דברי רבנו, החליט להישאר אצלו ולהיות מקורב לרבנו. כפי העונג והחיות שהרגיש אצל רבנו זל, החליט אני לא עוזב את המקום הזה. והתחיל לעבוד עבודתו בתוספת חיות ושמחה עצומה נכנסה בו, פתח דף חדש והתחיל להתעורר. והיה רגיל מאוד לבוא אל רבנו זל. ומחמת שאימו, כן, הוא היה גר אצל ההורים שלו, עכשיו עם קלתו. אמו ראתה שהוא כל כך כרוך אחרי רבנו זל, על כן באה היא בעצמה לרבנו זל, וסיפרה לו על הבן שלה, שהוא מבולבל מאוד, ועל פי רוב מחמת מיעוט שינה, הוא לא ישן בלילות, הוא רוצה כל הזמן לעבוד את השם, כמו שהוא למד אצל רבי יהודה, אל הכל בריבוי אור, בלי גבולות, בלי שינה, בלי צמצומים, בלי לאכול, בשיגעון. סיפרה את זה לרבנו זל. אז פעם הבאה כשהוא בא לרבנו, אמר לו רבנו זל, תשמע, תישן כמו בן אדם, תאכל כמו בן אדם, ורק תשמור על הזמן. זה מה שתעשה. תשמור על הזמן, זאת אומרת לא לבזבז את הזמן בלשרת ולדמיין דמיונות, אלא יש לך זמן פנוי, תתעסק בעבודת השם. ואחרי זמן תבוא עוד פעם אליי, ותשאל אותי איך להתנהג. ככה רבנו אמר לו, תתחיל בזה. תישן טוב, תאכל טוב, ותשמור רק על הזמן. וככה היה, שבא אחרי זה לרבנו זל, ואז רבנו אמר לו הנהגה חדשה, עכשיו, אחרי שהתנהגת בצורה כזאת, כמו שהרגלת את עצמך לישון בלילה, עכשיו תתחיל לקום כל לילה בשעה 3. בשעה 3, זה יהיה החצות שלך, לא 12 בלילה, תיקון החצות תעשה 3. ורבנו זל שיבחו מאוד על גודל היראה שהייתה לו, ואמר עליו רבנו שהוא ירא כל כך מהשם יתברך, כמו החוסים, כשהיו מענישים מישהו, היה להם איזה עונש כזה של מלכות, וכל מי שהיה שומע על הדבר הזה היה רועד פחד מהחוסים. אז הוא אומר שיש לו יראת השם, כמו שיש לאנשים פחד מהמלכות האלה של הרוסים. ובתוך כך נתעוררה זוגתו של רבי בר לחזור אל הוריה בעיר דשיב ולבקרם. כן, החליטו לחזור בחזרה אחרי זו תקופה שהוא אצל רבנו לעיר דשיב, איפה שגרו הוריה של קלתו, של רבי בר. אז לפני שהם נסעו, נכנס רבי בר לרבנו לשאול אותו איך הוא התנהג עכשיו עם הרב הקודם שלו, רבי יודל, וחבריו, וחברו, הצדיק רבי שמואל אייזיק. כי הרי הוא הבטיח להם שהוא לא ייכנס לרבנו, הזהירו אותו לא להיכנס, והוא נכנס. אמר לו רבנו, תתנהג בתמימות, בפשיטות, אל תתבלבל משום בן אדם בעולם, אל תעשה חשבון לאף אחד. אתה תתחיל, תמשיך כרגיל, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתבודד כמו שלימדתי אותך, ואם יבואו לבקר אותך ולראות איך אתה מתנהג, אתה תמשיך כרגיל, בחיות ובשמחה, כמו שלמדת פה. ואם ישאלו אותך, מאין קיבלת את כל החיות והשמחה וההתחזקות וההתעוררות, אל תתבייש, תגיד להם בפה מלא שקיבלת את זה ממני. ככה רבנו אומר לו. וכן היה, רבי בר נסע עם זוגתו לעיר דשיב, והוא רבי בר נכנס לבית המדרש של רבי יודל, והתפלל בחיות ובשמחה, בהמחת קו, כמו שרבנו לימד אותו, ונתוודה, פתאום רבי יודל, סיפרו לו שרבי בר חזר. אחרי כמה שנים, הנה הוא חזר, והוא התקרב לרבי נחמן. ומחמת שגם לבבו של רבי יודל היה נחשף מאוד מאוד אל האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעסוק בעבודת השם יתברך, ומחמת שראה גודל השינוי לטובה שנעשה אצל רבי בר, מה שקודם לא היה אצלו דבר כזה, על כן לא הקפיד עליו שהוא נכנס לרבנו, ועד רבה, הלך אליו וביקש ממנו שיספר לו על רבנו, על דרכיו והנהגותיו. וסיפר לו רבי בר כל מה שידע על רבנו. כששמע את זה רבי יודל התלהב כל כך, עד שקרא לחברו רבי שמואל אייזיק, וסיפר לו את קודל ההתלהבות וההתעוררות ששמע מרבי בר. רבי בר רק סיפר לו כמה דיבורים שהוא שמע מרבנו, הוא כבר התעורר והלב שלו התחיל לעוף באוויר. לזאת החליטו שכולם צריכים לנסוע לרבנו ז"ל. ואף שרבנו ז"ל היה אז בגיל צעיר מאוד, והם היו בכמה שנים מבוגרים יותר מרבנו, אף על פי כן, מגודל עוצם תבערת לבבם לעבודתו התברך, ברה בהם אש ההתלהבות כל כך, עד שקיבצו את כל החבריה, את כל הישיבה אספו, ונסעו כולם אל רבנו. ומחמת שעיר דשיב, עיר רחוקה מאוד מעיר מדוודביקה, 210 קילומטר, הם היו עניים גדולים, ולא היה להם כסף על הוצאות הדרך, כן, לקחת מרכבה, ועל פי כן מרוב תברת לבבם נסכם ביניהם ללכת אפילו רגלי. בימים ההם זה לא הייתה בעיה, 200 קילומטר זה היה ללכת, זה היה דבר רגיל. מי שלא היה לו כסף, היה הולך רגלי. פעם אחת מסופר שרבי נתן הלך מברסלב, הלך מהכפר שלו עד רבנו, נדמה לי 100 קילומטר. בזמן, כן, באחד החגים, לא היה לו כסף נסיעות להגיע לרבנו, הלך 100 קילומטר ברגל. מתל אביב עד חיפה ברגל. ובאמצע הדרך, כן, כשהם הגיעו לעיר טרוויצה, לבית המדרש של המגיד, אתם זוכרים, המגיד מטרוויצה זה אותו אדמור שהיה שולט על 85 עיירות ואומר שם הדרשות, אז בדרך לרבנו הם עברו דרך העיר של המגיד, וגם שם שמעו שבחים מאוד על רבנו מהמגיד, כי המגיד מטרוויצה היה כבר מקורב אל רבנו. וכן עשו שם התעוררות אצל כמה אנשים שהצטרפו עמהם לבוא אל רבנו. והגיעו כולם לעיר מדוודביקה, ולשמחתם לא הייתה שיעור וערך. רק הגיעו לעיר, כבר האווירה של הצדיק נתנה להם כל מיני נעימות וכל מיני הרגשות טובות. וגם היום מי שנוסע לאומן רק מגיע לאזור איפה שהאור של רבנו נמצא, ומרגיש כבר את כל הטעמים האלה. אז הם רק הגיעו קרוב למדוודביקה, כבר הרגישו את האור הזה, שכל הנעימות הזאת. אף שעדיין עוד לא ראו את רבנו. כן, שמרו חזל, אף על גב דיו לו חזה מזלי חזה, אף על פי שאדם לא רואה בעיניים, אבל הנשמה שלו כן רואה, וכבר מרגישה את החיות בקרבה אל הצדיק. ולהיות שהצדיק המפורסם רבי יודן, היה מבוגר מכולם, כן, הוא היה ראש הישיבה, והכי מבוגר מכל התלמידים, לזאת נסכם ביניהם שהוא ייכנס ראשון וידבר עם רבנו. ורבנו ז"ל הלך אז בחדרו, אנה ואנה, בדבקות גדולה, כן? רבנו היה ראש שלו, דבוק בקדוש ברוך הוא, לא מסיח את הדעת מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז היה מסתובב בחדר הלוך ושוב, ורבי יהודה נכנס, כן, לרבנו, וראה את רבנו ז"ל פעם ראשונה, הוא ראה אותו, הולך אנה ואנה בדבקות גדולה, ורבנו ז"ל אינו מסתכל עליו כלל, לא סופר אותו. הוא נכנס, ופה מדובר על אדם מבוגר, שיש לו שם גדול מפורסם, וגם מקובל, ויש לו ישיבה, וזו הרגשה לא נעימה, שלא עושים לך חשבון. כל מקום שהוא הולך, מכבדים אותו, פה הוא נכנס לרבנו, בכלל הוא לא רואה אותו בכלל. ממשיך רבנו הלוך ושוב בתוך החדר שלו, כשיש לו אורח בתוך החדר, נכנס רבי יהודה. רק רבנו ממשיך כדרכו ללך אנה ואנה, כאילו אין שום בריאה נמצאת שם. ורבי יהודה עומד, הוא מסתכל על רבנו ז"ל בפחד גדול. ראה על הפנים של רבנו את האור של יראת השם, אור השם על הפנים שלו, הוא פשוט עמד רועד. פתאום רבנו עצר, הסתכל אליו, שואל אותו, מה אתה רוצה? ככה בצורה דוחה כזאת, מה אתה רוצה? כאילו מי אתה, מה אתה רוצה? ומחמד שרבי יהודה היה צדיק מפורסם בעירו, וכן היה למדן מקובל גדול, והייתה לו ידיעה נפלאה בכתבי האריזל, לזאת ענה לרבנו ז"ל בלשון גדלות, אז התחיל לדבר עם רבנו ז"ל כמו אדם גדול, כמו שהצדיקים נפגשים, מדברים, אז מדברים דברי תורה, אז עכשיו הוא זורק לרבנו משפט של אדם גדול, כאילו, לא באתי אליך כמו אדם קטן לשמוע עצה, אז הוא זורק לרבנו משפט, באתי לכאן שיורנו רבנו דרך בעבודת השם. ככה הוא אמר לרבנו בשום גדלות, אני באתי לפה לראות מה אתה יכול לתת לי, כאילו איזה דרך יש לך בשבילי, לא שאין לי דרכים, גם לי יש דרכים בעבודת השם, אבל אני רוצה לשמוע ממך איזה דרך אתה יכול לתת לי בעבודת השם. ככה בגדלות הוא דיבר עם רבנו. רבנו הסתכל עליו, אמר לו, לדעת בארץ דרכך? את הפסוק בתהילים, לדעת בארץ דרכך, אתה לא מתבייש? אדם כמוך שמשוקע בארציות גמורה, אתה כולך באדמה, כולך ארציות, תאבות, אתה רוצה דרך להתקרב לעבודת השם יתברך? כשהוא שמע את הדיבורים האלה, נכנס לרעדה נוראה מרבנו, עד שנסוג אחור בבעלה גדולה, התחיל לרוץ, ללכת לקראת הפתח, לברוח. מה פה, הוא עומד לפני בן אדם שקוף, רבנו רואה אותו שקוף, כאילו מה אתה מספר לי סיפורים, באת, אתה רוצה דרך בעבודת השם, אתה שקוף לפני, אני יודע מי אתה, ואני יודע איפה אתה, ואיזה ארציות אתה נמצא, באיזה חומריות אתה נמצא, נכון אתה ראש ישיבה וזקן וכל הסיפור, אבל אני רואה, אתה שקוף. אז הוא ראה איך רבנו יודע עליו, נכנס לרעד, והתחיל ללכת רברס, ככה לכיוון הדלת, לברוח מהחדר. ולא היה לו פה לדבר יותר. ואז רבנו חייך אליו, הרגיע אותו. ועל ידי זה הקל ממנו הפחד. אמר לו רבנו, מה אתה מתיירא ממני? הלו, אני אדם כמותך, מה אתה מפחד? רק אני יותר חכם ממך, סך הכל. ככה המשיך אותו בדיבוריו הנעימים, עד שהוא חזר לחדר, והתקרב לה עוד פעם, התקרב לשולחן של רבנו, היה בסדר, הרגיש טוב כבר. ואז הפיל רבנו אז עליו עוד פעם פחד ויראה גדולים. פשוט רבנו רק הסתכל עליו בעיניים של עיני השם אל צדיקים. בצורה כזאת, כאילו, כולך שקוף לפניי, ועם פנים של יראת השם, אז עוד פעם מתחיל לברוח לכיוון הדלת. ואז עוד פעם רבנו חייך אליו, ואמר לו, מה אתה מתיירא ממני? אני אדם כמותך, רק אני חכם יותר ממך. וכך כמה פעמים רבנו שיחק איתו את המשחק הזה, קרב אותו חייך אליו, ואחרי זה הסתכל עליו בעיניים של יראה, עד שהוריד לו את כל הגאווה לאפס, ואז הוא התחיל לדבר עם רבנו ז"ל בתמימות ובפשיטות גדולה, כמו תינוק, בא מלמטה, זה מה שרבנו רצה להשיג. ואז דיבר עם רבנו ז"ל, נוראות ונפלאות, גילה לו כמה תורות, עד שהתבטא לגמרי נגד רבנו, ונסכם בדעתו להישאר אצלו, אצל רבנו. אחר כך נכנס חברו הצדיק רבי שמואל אייזיק, חברו של רבי יהודה, נכנס לרבנו, הוא היה השני בתור, והוא היה בטבעו איש גיבור חייל מאוד, אדם חזק, וסיפר את כל ליבו לרבנו ז"ל בתמימות ובפשוטות גמורה, בלי לעשות עליו רושם, ורבנו ז"ל גילה לו את עניין אם הוא יתברך כאשר נדבר איש של רעהו, ולספר לפניו יתברך את כל ליבו. ואז אחז רבנו ז"ל את רבי שמואל אייזיק נגד ליבו ואמר לו, בשביל מעט דם כזה שבחלל הלב תאבד את כל העולם הזה והעולם הבא, תתענח. ככה רבנו אומר לו, יש לך דם בלב שהוא אדם מלא, כן, האדם שבלב, הכוונה האדם של תאוות של העולם הזה, כמו שרבן אומר בדקותי מורן חלק א' תורה ו', שדוד המלך הגיע למצב של ליבי חלל בקרבי, של ידי ביזיונות, שאדם מקבל ביזיונות, אז הוא מזכך את הדם שבלב שלו, ואז הוא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אז פה הוא מחזיק את רבי שמואל אייזיק מול הלב שלו ואומר לו, בשביל קצת דם שבחלל הלב תאבד את העולם הזה, את העולם הבא, תתענח, תתענח לקדוש ברוך הוא. כן, יש תורה בלכותי מאורן שרבנו אומר, על ידי הנחה האדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, להשיג את הקדוש ברוך הוא, על ידי הנחה הוא מנתק את עצמו מהחבל של הטומאה ונדבק בחבל הקדושה. אז זו העצה הראשונה שרבנו נתנו, השנייה אחרי ההתבודדות. ואמר לו אז רבנו שירגיל את עצמו להתענח הרבה ולדבר עם עבריו, עד שיזכה לזכך את עצמו ויבוא אל בחינת ליבי חלל בקרבי. לדבר אל העברים, כן? כפשוטו, לדבר אל הידיים, אל הרגליים. כן, בשעת ההתבודדות, לדבר איתם בפרטיות, ויסביר להם שכל התאוות הגוף הם הבל, לרגליים תפסיקו ללכת לפה ולשם לכל מיני תאוות, ודבר עם הפה והבטן, שיפסיקו לאכול יותר מדי, וכל מיני דיבורים, לדבר עם האיברים שלו, ורבנו אמר לו, זה יעזור. תדבר עם האיברים שלך, הם יקלטו אותך, הם יבינו, ולאט לאט תצא מכל התאוות האלה. כי לא סוף סוף, ככה תדבר עם הגוף שלך. סוף סוף, כל האדם, סוף האדם למות. והגוף לגברות יובל. וכל האיברים יבלו וירקבו. ככה תדבר איתם, עם האיברים שיפסיקו לחמם אותך, לרוץ אחרי התאוות. ככה רבנו אומר לו. ועוד בדיבורים כאלה דיבר עם רבנו ז"ל, עד שיתעורר כל כך אליו יתברך. והתחיל להתמיד מאוד מאוד בשקידה עצומה בעבודת השם יתברך, ונסכם בדעתו להישאר אצל רבנו ז"ל. וכן, נתעוררו אז כל האנשים שבאו עמהם יחד, וחזרו אחר כך לעיר דשיב, לעיר שלהם, והתמידו מאוד מאוד בתפילה ובהתבודדות, ומדי פעם היו באים לרבנו, אבל המשיכו לגור באותה עיר, והתחילו לצאת לשדה וליער, להתבודדות, כמו שרבנו לימד אותם, ושם בילו ימים שלמים בהתבודדות, ועלו ונתעלו מאוד מאוד בזמן קצר בעבודת השם יתברך, מרוב שקידתם בתפילה ובהתבודדות, וחידשו הרבה חידושים דאורייתא, עד שמרוב תשוקת לבבם של רבי יודל ושל רבי שמואל אייזיק, נסכם בדעתם, יש לנו רבי כזה, ואנחנו נגור כל כך רחוק ממנו, לזאת תכף ומיד עשו כל מיני פעולות, ועזבו את דשיף, הם ובני ביתם, ועברו לגור בעיר מדוודביקה קרוב לרבנו. ומאז היו סמוכים קרובים לרבנו זל, ונכנסו אצלו כמעט בכל יום, ורבנו זל חיבבם מאוד, ונעשו מגדולי תלמידיו.
ועדיין לא מצאתי מקום להיות בו, דרך הביתה ארוכה, וזה נראה חסר תקווה לזרז את התנועה, והדמעות יורדות בו, הרבה דמעות יורדות בו, נגמרות לי המילים, ונראה לי שאין לי דבר חכם להגיד. אני מגלה שהם טועים, ואז אצלך אני מוצא כמה מילים. שבר כך היא אמרה, היא תשמור עליך ער, אל תשבר. בחור ראשי בניו יורק הלכתי לאיבור בין מסכים ומסכות, ואיך מזה אני יוצא, את חבריי אני לא מוצא, לא מוצא. שמור על האמונה, היא תשמור עליך, אל תשבר, כך היא אמרה, היא תשמור עליך, אל תשבר. והדמעות יורדות פה, הרבה דמעות יורדות פה.
ובעת שנכנסו לגור בעיר מדוודביקה, אמר רבנו זל לרבי יודל ולרבי שמואל אייזיק, שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם, שהם נוסעים בהם אליו, בתקופה שהם גרו בדשיב. ואמר להם שבכל פסיעה ופסיעה שלהם, כשנסעו אליו, נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ואמרו לרבנו זל, עלו גם כמה הגיעות היו לנו, וכמה פסיעות, הלכנו קודם ששכרנו העגלה לנסוע. השיב להם רבנו זל, בוודאי גם זה בכלל. גם אלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. פעם אחת בתחילת התקרבות הצדיק רבי יודל אל רבנו זל, ביקש מרבנו זל שיראה לו איזה מופת, משהו ככה מעל הטבע תראה לי. אמר לו רבנו זל, תמתין עד אחר שבת ואז תראה, ביום ראשון אני אראה לך. וכן עשה והמתין. אחר שבת בא אל רבנו זל וסיפר לו, כן, הוא בא אל רבנו זל, ורבנו סיפר לו שבכפר אחד הסמוך לכאן יושב איש אחד שמקורב קצת אליי, ככה רבנו מספר. הוא היה חסוך מבנים, ונסע כמה אליי והפציר בי לעורר רחמים בעבורו, שנתפלל שיהיה לו ילדים. ואנוכי הבטחתי לו שבעזר השם יתברך יוולד לו בן. אך התניתי עם אותנאי. כל חצי שנה ייתן לי רנדל אחד, שם מטבע. כל חצי שנה שיבוא אליי וייתן לי מטבע, רנדל. ככה התניתי עם אותו איש, הבטחתי לו שיהיה לו בן, אבל מה? בתנאי שהוא יביא לי כל חצי שנה רנדל. וכן היה. האיש הזה נפקד בבן זכר, ועד עתה היה מקיים תנאו שנים, כל חצי שנה בא נותן לי רנדל. אתה ביום שלישי בשבוע הבא, זאת אומרת עוד שבוע הבא, עוד כמה ימים, הוא צריך לבוא לתת לי את הרנדל. ואני יודע שהפעם הוא לא יבוא. הוא לא ישמור את ההבטחה שלו, ויעדול מלתת לי את הרנדל. למה? כי גיסו מפציר בו, ככה רבנו רוח הקודש, הוא יודע מה הולך בבתים של אחרים, מה גיסו מדבר איתו בעיר אחרת. גיסו מפציר בו שלא ייתן לי יותר רנדל. למה? כי הגיסו משכנע אותו שזה שנולד לו בן זה לא מהברכה של רבנו, אלא מברכה של צדיקים אחרים, כי גיסו הלך לכל מיני צדיקים שהתפללו ושיהיה לו בן כן, שיהיה לו בן, ביקש מצדיקים אחרים. אז הוא אמר לו, שמע, מה אתה צריך לנסוע עד רבנו לתת לו? זה לא ממנו, זה אני התפללתי ואני ביקשתי מצדיקים שהתפללו. כך, שיכנע אותו עד שנכנס הדבר בדעתו ונסכם בדעתו שלא ייתן לי את הרנדל יותר. ותראה, שבכיתת הרנדל במקום להביא לי את הרנדל, הוא יבוא לפה עם הבן שלו מת. וכן היה ממש כדבר רבנו ז"ל. ביום שלישי, בא עם הילד בבחייה עצומה שהילד מת. ויודע, הוא בעצמו אמר, שזה בגלל שנכנס לו בדעתו להפסיק להביא לרבנו את אותו רנדל בשכנוע של גיסו. ואתה הוא מתחרט מאוד. אך כבר לא היה מה להושיע, כבר נפטר הילד. והמובן בדבריו, זה לא חס ושלום שרבנו העניש אותו משהו. פשוט מאוד רבנו עם הרנדל הזה, הוא היה עושה פדיון נפש להמתיק את הדינים מהילד כל חצי שנה, הוא השתמש עם זה לעשות פדיון לילד, וכי רבנו ידע שהוא אותו אדם ביקש ממנו ילד וכנראה לא היה יכול להביא ילדים, ואז רבנו עשה איזו פעולה מיוחדת שיהיה לו ילד, אבל יש כל הזמן מידת הדין הייתה על הילד הזה, אז היה צריך לעשות לו פדיון, אז כל חצי שנה הוא עשה לו פדיון עם הרנדל הזה, ועכשיו הוא לא הביא לו את הפדיון, גברו הדינים עד שמת הילד. אם היה שומע את דבר רבנו ז"ל, היה הילד ממשיך לחיות. אז זה המופת שרבי יהודה רצה לראות מופת, רבנו אמר לו, תחכה, הנה אני אראה לך מופת, יום שלישי צריך לבוא הבן אדם, לתת רנדל, לא יביא רנדל, הביא את הבן שלו. ומאז התקשר הצדיק רבי יהודה יותר ויותר עם רבנו ז"ל. ורבנו ז"ל ידריכו כפי מדרגתו ועבודתו, עד שזכה בכוח עצותיו של רבנו ז"ל להתעלות יותר ויותר בעבודת השם יתברך בדבקות גדולה. והיה הולך שעות שעות בדבקות ובייחודים קדושים. ובתחילת התקרבותו אמר לו רבנו ז"ל, אני מתנה עמך, אל תהיה לי חסיד. אתה בא אליי, אני עושה אתך תנאי, תשמע מה אני מדבר איתך, אבל אל תהיה לי חסיד. והסביר לו מה הכוונה אל תהיה חסיד. בשביל נקיות, ואתה בשחרית ובלול כן. ככה היו נוהגים אז החסידים, שהיו מחמירים מאוד לנקות את עצמם לפני שהולכים לתפילה, להיכנס לשירותים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, בשביל להיות כאילו חומרות יתרות, אנחנו טייסים, אנחנו באים לתפילה רק בצורה מיוחדת, רבנו הזהיר אותו, תנאי, אל תהיה לי חסיד, לא רוצה את החסידות הזאת של השיגעון, ואתה בשחרית, כך הם רגילים, קוסטה על הבוקר לפני שהולכים לבית כנסת, ובלולקה, לולקה זה סיגריה, סיגריה או מקטרת, כך היו נוהגים, יושבים, מעשנים לפני זה, אל תהיה לי חסיד, אל תתנהג לי בהנהגה הזאת. עכשיו בדברים אלו היה רבי יהודל רגיל, ורבנו זה היה להעיר בו עמיתת עצותיו הקדושים לעבוד אותו התברך בתמימות ובפשיטות גמורה, בלי שום חוכמות כלל. ועל ידי עבודת השם של תמימות ופשיטות, להיות רגיל לדבר עם השם התברך כמו פרסטק, פרסטק זה אדם פשוט. על ידי זה יכולים להתעלות בתכלית העלייה ולהיות דבוק בו התברך בדבקות אמת, ויעיר לו כל שמותיו התברך. וזה העיקר, העיקר זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, שאדם לא יסיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה. וכשהמוח דבוק זה מדרגה, אנחנו מתחילים קצת קצת, פה זוכרים את הקדוש ברוך הוא, בעת הברכה, בעת התפילין, בעת המצווה, זוכרים את הקדוש ברוך הוא, אבל המדרגה היא האמיתית, זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, דבקות אמיתית, כל הזמן. כשאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, המוח שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא יונק חיות, שכל, נשמה, נדבקת בנשמה שלו, והוא מקבל חיות. ורבנו זה חיבבו מאוד מאוד, ודיבר עם רבי יהודל, וגילה לפניו ממדרגותיו הנוראות, רבנו סיפר לו איזה מדרגות הוא נמצא, ופעם אחת התפאר רבנו זה לפניו ואמר על עצמו, שהוא חידוש גדול בעניין שבירת התאוות, שאיש רך בשנים כמותו, ישבר לגמרי כל התאוות הרעות, רבנו ניקה את עצמו כבר בגיל צעיר, אין שום דבר רע אצלו. זה הדבר לא נמצא כלל, כי נמצאים כמה צדיקים שיצאו מן התאבות, אבל לא יצאו לגמרי עד עת זקנתם. ותפס לו לדוגמה כמה צדיקים גדולים, רבנו הזכיר לו שמות של צדיקים, שהוא יודע שלא יצאו מן התאבות עד אשר הזכינו. אבל איש צעיר כמוני, בימי הנאורים והילדות ממש, שישבר כל התאבות כל כך כמוני, זה לא נמצא כלל בשום דור. והתחיל לספר לו אז איך הוא רחוק מכל התאוות, ואמר שלאכול נמאס אצלו לגמרי, וכשבא את האכילה הוא צריך לשיח את דעתו מהאכילה, כדי שהוא יצליח לדחוף משהו, בגלל שלא נכנס לו, לא מכניס בכלל אוכל, נמאס לו לאכול. ועל כן הוא מדבר לפעמים בשעת האכילה, כדי שהראש שלו לא יהיה באכילה, כדי שהוא ידחוף בלי להרגיש משהו לאכול לקיום שלו. ובעניין תוות המשגל הוא חידוש נפלא. אך מרוב התמורות והספקות והמניעות שעוברים על כל אחד הרוצה להיות מקורב לרבנו זל, זה לא קל להתקרב לרבנו זל, אבל הולך בלבולים, הולך ספקות, ומי אמר ככה, ויש עוד צדיקים, ולמה צריכים לנסוע עד אומן, מה אין פה צדיקים בארץ, כל מיני מניעות וספקות, כל מי שמתקרב לרבנו, בעל דבר מביא לו תיקים, תיקים של מניעות. למה? כי בעל דבר יודע, כי אם האדם מתקרב לרבנו, גמרנו. הוא ניצל. אפילו שיהיה הגרוע שבגרועים, סוף סוף על ידי הצוטב של רבנו, יזכה לתקן הכל ולחזור להשם יתברך בשלמות. כל שכן כשאיש צדיק מתקרב לרבנו, בוודאי יתעלה יותר ויותר ברוחניות. על כן עשה בעל דבר כל מיני פעולות לקרר את רבי יהודל מרבנו זל, נכניס לו ספקות בלב עד שהתחיל להרגיש בסדר, נו, זה לא רבנו, לא משהו מיוחד, כאלה כל מיני הרגשות כאלה. עד שפעם אחת באו אלו אנשים, באו אליו אנשים ואמרו לו שרבנו כועס עליו. ככה זה, ככה זה, תעזבני יום, עזבי כיומיים. ברגע שבן אדם נוצר לו במוח איזו התרחקות מהצדיק, כמו שרבנו אומר, שעל ידי כל מיני דברים לא טובים, האדם עושה צל שמחשיך את הצדיק ממנו, כי אור הצדיק זה כמו השמש שהיא מאירה כל הזמן, וזה שאנחנו לא רואים את השמש בגלל כדור הארץ שמסתיר אותה מאיתנו בזווית מסוימת, אז נהיה חושך. אז ככה צדיק האור שלו מאיר תמיד, אצלו אין חושך, והחושך על ידי המעשים שלנו נחשך מאיתנו אור הצדיק. וברגע שזה מתחיל ככה, אז כבר מתחילים להיות סיוע של היצר הרע, להפיל את הבן אדם עוד יותר, שאז עכשיו באים אליו אנשים ומכניסים לו דמיונות, ואמרו לו שרבנו כועס עליו ולא רוצה אותו, והעירה מאוד להיכנס אצלו, אז עכשיו עוד הרחקה הוא קיבל. אבל כשעברו 3 ימים ולא נכנס, וליבו בער בו בשתוקקות בכיסופים עצומים להיכנס לרבנו, להתיישב, שיהיה מה שיהיה, הוא ייכנס, מכניס את עצמו. וחזק את עצמו, הוא נכנס לרבנו זל, ורבנו זל הבין ברוח קודשו מה שנעשה עמו, ומה שסיפרו לו בשמו, כאילו הוא בכעס עליו, וכל זה כדי לרחקו ממנו. על כן תכף ומיד שנכנס רבי יהודה אל רבנו, פתח רבנו זל ואמר, לפני שהוא פתח את הפה, רבנו התחיל לזרוק לו מילים. כשרוצים להתקרב אל האמת, כך אומר לו רבנו, אז מתגבר השקר, וכשמתגברים על המניעות ומשברים אותם, אז נעשה משקר קשר, קשר עם הצדיק. עכשיו, אחרי הסיפור הזה, כבר תהיה מקורב אליי במשך כל ימי חייך, ככה אמר לו רבנו. ורמז לו, וכן היה עוד מעשה. פעם אחת פלפל רבנו זל עם כמה מאנשי שלומנו באיזה פירוש בגמרא, ואמרו אנשי שלומנו, כן, התווכחו רבנו עם התלמידים, למדו איזה גמרא, רבנו אמר פירוש מסוים, הם אמרו פירוש אחר, ואמרו לרבי יהודה שהוא היה תלמיד חכם, תגיד לנו מי האמת, מי צודק, אנחנו או רבנו בפירוש הגמרא. ואמר רבי יהודה שדבריהם של התלמידים נכונים בעניין הפשט של הגמרא, הם צודקים יותר מרבנו לגבי הפשט של הגמרא, כך הוא אמר. זאת אומרת, יכול להיות שרבנו, לפי דעתו, אמר, יכול להיות שרבנו, ההסבר שלו הוא יותר הסבר עמוק בעניינים שאני לא יודע עליהם, עמוקים, אבל בפשט הגמרא, אם לומדים את הפשט, אתם צודקים. רבנו שמע את זה, אמר לו, תגיד לי, אם אני אוכיח לך שדבריי אמיתיים ונכונים, אתה מסכים שאני אתן לך שמיץ? שמיץ זה, כמו שאנחנו קוראים לזה, צ'פחה. כאילו איזה סתירה, אתה מסכים? אם אני אוכיח לך שאני צודק, אתה מסכים שנעשה לך זה? אמר כן, היה בטוח בעצמו, הסכים להתערבות שהוא הולך לקבל צ'פחה. טוב, הראה לו רבנו, התחיל להסביר להם את הגמרא, והסביר שהפשט כדבריו. ונתנו לרבי יהודה אל שמיץ. אני לא יודע מי נתן לו את זה, אולי מישהו מהתלמידים, או שרבנו נתן לו את הצ'פחה. ובשעת השמיץ נחלשה דעתו, וירער על זה שנותנים לו, פתאום עבר לו ירורים, אחרי שהוא הסכים, הוא היה כל כך בטוח שהוא יצא צודק, הוא לא תיאר לו שהוא יקבל את השמיץ. אבל הנה, עכשיו בשעת השמץ הוא נעלב והרגיש, מה פתאום? מה פתאום נותנים לו שמץ? אבל מה זאת אומרת מה פתאום? הסכמת לזה, ועכשיו הוא מתחרב, מה פתאום? כאילו רבנו עמד על ההתערבות וכאילו לא ויתר, לא ניתן לך שמיץ. וירער על רבנו והלך לביתו. כשהגיע לבית, פתאום רואה שהבת שלו נחלשה ונהייתה חולה, מצב מסוכן. ורץ תכף מיד לרבנו וסיפר לו רבנו זה, אמר לו, בוא נספר לך מעשה. בדנציג, שם עיר, היו רחיים, שהיו תוחנים 24 אבנים. כן, רחיים זה תוחנים קמח, הם שמים את החיטים בין שני אבנים, או שעל ידי מים היו מסובבים את האבנים, או שעל ידי בעלי חיים שעושים סיבוב, והרחיים היו תוחנות. היו שם 24 אבנים. רחיים של 24 אבנים. מפעל כזה. והיה שם לא טוב. ולא יניח לטחון, כן, איזה רוח רעה שלא נתנה לטחון ברחיים האלה בדנציג. ויעץ מחשף אחד שיניחו לו אחד מה-24 אבנים ויתחנו אותה בחול. זאת אומרת, מה יעשו? ייקחו את אחד מהאבנים האלה שטוחנות, ירסקו אותה, כאילו ייתנו את זה לקליפה, ואז כל התחנה, תחנת קמח הזאת, תתחיל לעבוד כרגיל. כך רבנו מספר לו. מה רבנו התכוון? רמז לו, תשמע, הבת שלך, אחד מ-24 ראשי איברים ימות מהאיברים שלה, והיא תברי. ואמר לו רבנו, שאם הוא לא היית מערער בשעת השמיץ, הייתה מבריאה לגמרי. אך בגלל שהרערת עליי, יהיה כן, שעבר אחד ימות והיא תברי. וכן היה שאצבע קטנה שעל ידה מתה לגמרי והיא עברייה. וכל זה היה רק בתחילת התקרבותו של רבי יודל, שהיו לו הרבה ניסיונות. אבל תכף הוא מיד כשזכה לבטל את דעתו לגמרי נגד רבנו זן, נתעלה מאוד מאוד עד שנעשה חידוש נפלא כל ימי חייו, והיה בעל מופת גלוי, היה עושה אותות ומופתים רבי יהודן, וראה מראות וחזיונות נוראים ונפלאים. כי אחרי מותי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וחיותיי בך רוחי ונשמעתי הבינני עבודתך ולך תהיה עבודתי השיבתי והשובה ותרצה את תשובתי לך אזק וך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני ועוד יחי ואף כי אחרי מותי לך אזק וך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני ועוד יחי ואף כי אחרי מותי עוד קטע קטן ואנחנו נסיים בעזרת השם, כי להגיע לאיזה פינה לסכם דבר יש פה עוד נראה לי איזה שעה, ובטח אנשים רוצים לישון או ללכת להתבודד. זה בטח חסידי ברסלב לא הולכים לישון, עכשיו זה הזמן ללכת להתבודד, לצאת החוצה למקום שקט, אין אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, להיות איתו לבד, לשקוע את כל העולם, אין אף אחד בעולם, רק הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בו, לחשוב עליו, לדבר איתו, להוות את ההוויה שחווה אדם הראשון. האדם הראשון היה אחד בעולם, רק הוא והקדוש ברוך הוא, כלום, רק הוא והקדוש ברוך הוא. אי אפשר לתאר את החוויה הזאת. לצאת במקום לשכב על המיטה ולחשוב מחשבות של דמיונות וכל מיני עניינים, לעזוב הכל, איך להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, אין גדול מזה.
לתת כשאתה אוהב ומוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר. כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, לחוץ ממך איש לא שומע. בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד לתת. אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, מקום מיטה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות ורגושים. תמיד לדעת לוותר, ואת הטעם לשמר. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב,
עוד תלמד
לידידיי היקרים, המאזינים, כאן ניפרד בעזרת השם. אני מברך את כולם, תזכו בעזרת השם לטעום מהאור הנפלא הזה, ובמיוחד מאור רבנו שמגלה לנו את השכל הזה, ולהתחזק, להרבות בתפילה והתבודדות, בשמחה, לדלג על החיים, לא לקחת ברצינות את החיים, כי רבנו אמר, כל האיסורים זה סך הכל בענייני העולם הזה. כל הדאגות, מה שעובר עליכם, זה לא רציני. זה רק בענייני העולם הזה, שהוא עולם פורח, ואחרי זה הולכים לחיים הנצחים. אז שוב אני מברך את כולם, ובעזרת השם, בשבוע הבא אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו. תודה.